אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה, המהדורה השבועית. היום נספר לכם על מזרח תיכון חדש והתמונה הלהט"בית. נדבר עוד על סדרת ההסקטים של משה מורד, של דוקטור משה מורד, שהתחילה ממש לפני שעה קלה כאן במסגרת המעבדה של גיל מרקוביץ'. נדבר על מריקה לוקס ריינוולד, שזכו בפרס מן בוקר הבינלאומי. וגם נחזור אל הספר מה ששייך לך של גארת' גרינוול. נהיה גם עם שיר חדש של אסף אור שכתב לבן זוגו. נהיה גם עם חדשות ועוד ככל שנספיק. בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, כרגיל עורך משנה ומפיק, רואי קנטן וטכנאי השידור, אני איציק יושע. חבר הכנסת עידן רול ממפלגת יש עתיד צירף השבוע לצוות הלשכה שלו את לינור אברג'ילו, וכך היא תהיה האישה הטרנסג'נדרית הראשונה בישראל שתעבוד במשכן הכנסת. אברג'יל תשמש כיועצת ותהיה ממונה בין היתר על פעילות הלשכה למען הקהילה הטרנסית. בשיחה עם אתר מקו גאווה אמר חבר הכנסת רול כי חשוב שתהיה לקהילה הזו נציגות בכנסת כדי לתת מענה ישיר וגם עבור נראות טרנסית במקום שבו מתקבלות ההחלטות במדינה. אברג'יל, שהקימה את ארגון טרנסיות ישראל, אמרה עם היוודע דבר המינוי כי היא מתרגשת לייצג את הקהילה ולתת מענים נכונים על מנת לקדם אותנו בסולם החברתי אל עבר השוויון לו אנו ראויים. משפחתו של חן לנגר מפצועי אירוע הרצח בבר נוער ששם קץ לחייו לפני כחודשיים הכריזה על גיוס כספים להקמת קרן מלגות על שמו. הקרן תוקם בשיתוף במאי הסרטים התיעודיים תומר הימן וחברת הגיימינג 888. המלגה נועדה לקידום יצירת סרטי תעודה שיובילו נושאים של מאבק לצדק חברתי עבור קהילת הלהט"ב. המלגה תוענק בכל שנה במסגרת הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה ליוצרים מקהילת הלהט"ב. עד כה נאספו יותר מ-78,000 שקלים והגיוס נמשך גם בימים אלה. שלטונות פקיסטן חסמו את השימוש בחמש אפליקציות היכרויות, בהן טינדר וגריינדר, בטענה כי האפליקציות מפיצות מה שהם מכנים תוכן לא מוסרי. כך פורסם הבוקר בעיתון גרדיאן הבריטי. יצוין כי במדינה המוסלמית יחסים מחוץ לנישואין ויחסים הומוסקסואליים הם בניגוד לחוק. למרות חסימת השימוש ביישומונים אלה, נרשמו למעלה מ-300,000 הורדות של אפליקציית גריינדר להיכרויות בין הומואים. עד כאן חדשות.
חלון גאווה.
אין ספק שהימים האחרונים מבשרים לנו מזרח תיכון חדש עם השלום הססגוני הזה שמביא אלינו גם את החום מאיחוד האמירויות. אנחנו באמת מתבשרים לעידן שבו המבט על ההוויה הלהט"בית במזרח התיכון יקבל זווית נוספת. טוב, זאת כנראה משאלה יותר מאשר מציאות מבטיחה, כי להט"בים שנוסעים לאמירויות צריכים לחשוב פעמיים בדיוק איך הם בדיוק מתנהלים ומתנהגים שם. ואחרי שאמרנו את זה, נספר לכם שהחל מהיום ובשני ימי הרביעי הקרובים תתקיים במכון ון ליר בירושלים סדרת הרצאות תחת הכותרת המזמינה הופה, פה זה לא אירופה, מבט על קוויריות ולהט"ב במזרח התיכון. זו סדרת הרצאות על מגדר ומיניות במזרח התיכון בזיקה לעולם הקווירי והלהט"בי. סדרת ההרצאות הזאת נעשית בשיתוף עם משכילה מבית חברותה, שזה ארגון הומואים דתיים, והאחווה הגאה. את הסדרה הערב תפתח הרצאה של דניאל יונס, שהוא יושב ראש לשעבר של חברותה, וכיום הוא דובר מכון ון ליר. נושא ההרצאה שלו הוא הומוסקסואליות, תיאולוגיה ומעשה על שבתאי צבי ושאלת מיניותו. שלום דניאל יונס.
שלום איציק, צהריים טובים.
צהריים טובים. אני הזכרתי את השלום עם איחוד האמירויות, כי עכשיו נוסף לכם הקשר ככה קצת רלוונטי, נוסף לחקר הקוויריות במזרח התיכון.
נכון, אנחנו באמת, ההרצאה הפותחת שתהיה הערב פחות תעסוק בעניין הזה, זה יותר באמת סיפור היסטורי, היסטורי-תיאולוגי, אבל באמת ההרצאות הבאות יהיו ארבע במספר בסך הכל.
אמרתי שלוש, אני מתנצל.
לא, הכל בסדר. באמת הן יותר, יכולות להיות יותר אקטואליות באמת, גם על קולנוע, גם על להט"ביות באיראן של היום. אז בהחלט מזמין את הצופים ואת הצופות להמשיך ולעקוב אחרינו. אגב, כבר עכשיו אני אגיד שזה ישודר במקביל בדפי הפייסבוק ובאתרים של חברותה, מכון ון ליר ומשכילה.
נהדר. אז עכשיו אחרי שאמרנו את כל אלה, קודם אולי קצת ככה, מי הוא בעצם שבתאי צבי? מי הוא היה ולמה בעצם המיניות שלו מעסיקה אותנו?
שבתאי צבי, מי שהפך להיות בעצם עוד בחייו, אחת הדמויות הבולטות והמשפיעות ביותר בהיסטוריה היהודית, על ידי כך שהוא בעצם היה משיח שקר שיצר תנועת המונים, שהקיפה כמעט את כל העולם היהודי של זמנו, ואנחנו מדברים על מחצית המאה ה-17. הוא בעצם יליד איזמיר בטורקיה, עשה כמון בקבלה וסגפנות, ובאיזשהו שלב הוא נודד ומגיע לעזה. בעזה יושב באותה תקופה
נתן העזתי, כן.
נתן העזתי, יפה, שהוא צעיר משבתאי צבי ב-20 שנה, אבל גם הוא אדם שכבר עמוק בעולם הקבלה והרוח, והשניים האלה נפגשים בעזה. זו עובדה שאנחנו יודעים שקרתה. העניין שאנחנו לא יודעים מה קרה באותה פגישה היסטורית מסתבר בדיעבד, שבעצם שבתאי צבי נכנס לאותה פגישה כאדם פשוט, אולי קצת מוכר בחוגים מסוימים, אבל לא הרבה מעבר, ויוצא מאותה פגישה כמשיח שסוחף אחריו באמת אנשים מכל העולם היהודי, ואני מדבר ממערב אירופה ועד תימן. אנשים ממש מכרו את כל מטלטליהם, ישבו על המזוודות וחיכו לרגע שינתן האות ויהיה אפשר לשוב לציון וירושלים.
מה הוא בעצם הבטיח לכל אותם אלה שנהו אחריו?
קודם כל, הוא נקט בתיאולוגיה שבעצם שוברת מוסכמות וכלים. הוא תפס, אגב, מעניין מאוד, הוא עצמו נולד בתשעה באב, וכידוע על פי המסורת היהודית, המשיח. כן. נכון, זה גם יום החורבן, חורבן בית המקדש, וזה גם היום שבו יוולד המשיח, והוא אכן נולד בתשעה באב. אגב, מעניין שהוא מת בגיל 50 ביום כיפור. שגם זה מעניין, אבל זה...
זה לאלה שנותנים סימנים באירועים ותאריכים שכאלה. אנחנו נחזור לנתן העזתי, אבל בוא נמשיך באמת.
אז שבתאי צבי בעצם הוא בא וטוען שבימות המשיח, קרי בימיו שלו, בעצם לתורה אין כל משמעות יותר. התורה היא בעצם התגלות אלוהית בעולם הנוכחי, הקיים, שאנחנו מכירים, אבל בימות המשיח אנחנו כבר מגיעים לרמת רוחניות וקדושה כזו שלא צריך את הדבר הזה שיתווך, ובעצם אנחנו יכולים לייצר קשר ישיר בינינו לבין אלוהים. עכשיו, באמירה הזו, כשאתה בא ואתה אומר בינינו לבין אלוהים, כשאתה גבר, כן, זכר, בעצם אתה אומר הקשר ביני לבין אלוהים הוא בהכרח קשר הומואירוטי, כי התפיסה היא בדרך כלל תפיסה של אלוהים כזכר.
למרות שהמילה עצמה היא רבים, בצורת רבים.
נכון, אבל ההתייחסות לאורך כל הדורות...
לא, זה גם קווירי, אתה יודע, זוכה פרס בוקר, גם הם, ואנחנו נדבר על זה באייטם הבא. כן.
אבל זה בהחלט, זה התפיסה היא שאלוהים, זה דמות, או משהו, כן, לא דמות, אבל מתייחסים אל אלוהים כאל זכר. אגב, נכתב על זה גם כן, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל נכתב שממש, בכל הדתות המונותאיסטיות, בשלושת הדתות המונותאיסטיות, תנועות שהתפתחו בהיסטוריה, שבאו וניסו לצייר את אלוהים כדמות נקבית, נדחו מיד החוצה ככפירה. זאת אומרת, זה ממש משהו עמוק בתפיסה של אלוהים כזכר. עכשיו, אם הוא המשיח, הוא זה שמוביל את הכל, הוא זה שבא ומייצג את הקשר הבלתי אמצעי בין האנושות לאלוהים, אז כמו שאמרתי, יש פה עניין הומואירוטי. עכשיו, בקבלה ידוע שיש עניין מאוד חזק למעשים בעולם הזה. זאת אומרת, התפיסה היא שכל דבר שאתה עושה פה, על פני כדור הארץ, משפיע באופן מיידי על העולמות העליונים. ומאותו מקום גם הייתה דרישה מקובלים להתחתן ולקיים יחסי מין עם אנשים שלהם, מתוך תפיסה שמקובל, סליחה, לא יוכל להבין מה זה חיבור עם האלוהות, אם הוא לא מבין מה זה חיבור עם בן אדם אחר באופן טוטלי. מהמקום הזה, ככה אני מבין את הדברים, מהמקום הזה שבתאי צבי בא ואמר, אוקיי, עכשיו אנחנו בעידן שבו אני הזכר יכול בעצם לדלג על המשוכות, כמו שאמרתי, התורה וכאלה, להגיע ישר לאלוהים הזכר. אבל כדי לקיים את החיבור באופן טוטלי, אין לי אלא בעצם לממש את החיבור הזה.
נוסף.
בדיוק. ואכן אנחנו רואים עדויות היסטוריות. לכך ששבתאי צבי נצפה מכן יחסי מין עם מסחרים. סליחה. ואגב, מה שמעניין, הוא גם היה נשוי שלוש פעמים, ושלוש פעמים הוא, על פי כל העדויות, שלוש פעמים הוא לא, אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, מדברים על זה שהוא לא קיים יחסי מין עם נשותיו. בפעמיים הראשונות אפילו אילצו אותו לגרש אותן, כי הוא בעצם לא מימש את הנישואים.
את חובתו הגברית, כן.
בדיוק. וכל הדברים האלה בעצם הביאו אותי למסקנה, בהתחלה, וזו הייתה איפשהו הטעות שלי בהתחלה, כן? ניסיתי מיד להשליך מהחוויה שלנו היום, בעולם המודרני, לבוא ולהגיד, אני כאדם שגדל בבית דתי והומוסקסואל, אני חוויתי את התחושת הדחייה הזאת, והתחושה הזאת שמשהו איתי לא בסדר, וזה חטא וכו', ומיד השלחתי את זה גם על שבתאי צבי, ובעצם מה שבאתי וחשבתי בהתחלה, ברור לי שיש שם משהו, ברור לי שזה סביב העניין של המיניות, ולכן אני יוצא מנקודת הנחה שהוא מנסה להילחם בזה, הוא רואה בזה חטא, ובעצם מנסה על ידי החטא, כאילו, כמו שאמרתי, לבטל את התורה, אז הנה, זו הדוגמה הכי טובה של ביטול התורה, אני מתעלם מהפסוקים. ובעצם לאט לאט אני הבנתי שלא, זה לא... הוא לא תופס את זה. יכול להיות שבהתחלה, כשהוא ניגש לנתן הזאתי, כן. אבל הוא יוצא מאותה פגישה בהבנה שהוא לא רק שהוא לא חוטא, אלא הוא המשיח. ועל ידי אותם מעשים הוא זה שיכול בעצם להביא גאולה לעולם.
זאת אומרת, למפגש עם נתן העזתי אנחנו גם מייחסים ממד הומואירוטי?
אז כן, אלקיים כתב על זה מאמר שלם, לדעתי זה היה עבודת הדוקטורט שלו בזמנו, שם אבל הוא טען שנתן העזתי, לנתן העזתי הייתה משיכה הומואירוטית ואולי אפילו הומוסקסואלית כלפי שבתאי צבי, הוא פחות התייחס לכיוון השני, זאת אומרת לשבתאי צבי, ואני בעצם באתי והמשכתי את התזה הזאת ואמרתי שזה היה באיזשהו מקום הדדי.
הדדי לגמרי, כן.
האם הם היו זוג? אני לא יודע, כן? גם זה ברור, צריך גם לקחת בחשבון שאנחנו מדברים פה, אנחנו מלבישים הרבה מושגים שלנו היום הם מאוד ברורים, או יש להם משמעות מסוימת, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מלהלביש אותם אוטומטית כלפי ההיסטוריה, כמו שאמרתי, שאני בהתחלה חשבתי שאם אני, החוויות האישיות שלי, אני מנסה להלביש אותן גם על דמות היסטורית שלא בהכרח חוותה את זה באופן דומה.
נכון, אבל אתה יודע, גם הוא השתמש באיזה מין טיעון מתפלפל כזה, של בעצם זה הפוך על הפוך, הרצון או הצורך שלו לשכב עם גבר כדי להבין את האלוהות, או כדי להתקרב אליה.
אני לא חושב שזה הפוך על הפוך, אלא פשוט, אם יש משהו שהוא בהתחלה ראה בכל זאת, זה כתוב בתורה כאיסור חמור, כן? אז כאיזה אקט אסור, אז הוא פתאום הבין שזה אקט מתחייב מבחינתו, כמי שהוא משיח. ושוב, הוא גם ההבנה שהתורה בעולם של ביאת המשיח, לתפיסתו, כן? כבר אין לה משמעות, ובעצם כל מה שכתוב שם הוא כבר לא... כבר לא רלוונטי, כי בעצם הקשר עם אלוהים הופך להיות ישיר וללא תיווך של תורה ומצוות וכל זה.
כן, ועוד על...
אגב, מקוים שהוא גם מתאסלם בסוף, כן?
כמובן.
שזה מה שבעצם שבר ופרק את התנועה, שעוד יש לה איזה ספיחים עד היום, אבל בגדול אפשר לומר שברגע ההתאסלמות שלו...
הוא שם קץ לתנועה.
כן.
דניאל יונס, עוד על שבתאי צבי והמיניות שלו הערב בהרצאה במכון ון ליר, הומוסקסואליות, תיאולוגיה ומעשה על שבתאי צבי ושאלת מיניותו, זאת הכותרת המלאה של ההרצאה שלך היום. תודה רבה מאוד שהארת את עינינו.
תודה רבה, ואני באמת מזמין את כולם לבוא ולשמוע.
תודה רבה.
Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo estudiado simulacro fue tu mejor actuación.
הצלילים הדרמטיים המצהילים האלה לוקחים אותנו לקובה ואל הסצנה הלהטבית המיוחדת שלה בתקופה מיוחדת של קובה, וזה קורה לנו כי ממש היום עלתה אצלנו כבר בכאן תרבות, ממש לפני שעה קלה, סדרת שיחות מרתקת בנושא הזה במסגרת התוכנית המעבדה של עמיתתנו הפלאית גיל מרקוביץ'. בסדרה הזאת, סדרת השיחות האלה, היא מדברת עם דוקטור משה מורד, שגם הוא עמית אהוב שלנו, שהוא עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו כאן, וסדרת ההרצאות היא בעצם על עבודת הדוקטור שלו, שנקראת Fiesta de Diez Pesos, Music and Gay Identity in Special Period, Cuba. שלום לדוקטור משה מורד.
שלום, שלום איציק.
הכותרת? כן.
כן, שנייה, כי הכותרת הזאת היא הכותרת של הספר שיצא בעקבות עבודת הדוקטורט.
הוא שאמר.
כן, אבל הדוקטורט עצמו, כך שצריך להיות יותר מדויקים שם בתחום המחקר, והוא בעצם גם מסביר את מה שיש בספר, הוא נקרא, אם אני זוכר נכון, סיאטה ג'ספיאזוס, Music and Space for Identity, Interaction and Escapism among Gay Men in Cuba.
טוב, מכיוון שאתה פה, אז אתה תסביר לנו בדיוק למה התכוונת. אז בכותרת יש באמת מדובר על גייז ולא על קוויר, וזה לא מקרי, נכון?
בהחלט לא. וגם גייז זה משהו שהתפתח רק לאורך התקופה, אבל לא נשכח שהמושג גייז, זה גיי אידנטיטי, זה מושג מערבי שהתפתח אולי הכי קרוב לקובה בארצות הברית, ובטח לא היה קיים בקובה בשנים הקודמות. תראה, התקופה של המחקר שלי הייתה, ולכן זה נקרא the special period, זו תקופה של משבר כלכלי עמוק בעקבות התפרקות ברית המועצות, בעצם מ-95 עד 2007. זה נשמע המון זמן, אבל אתם חושבים עבודת דוקטורט, העבודה שלי נקראת כמו של longitudinal, כלומר מתמשכת. יש לא אחת להגיע למקום שנה,
משה, אני מנסה רגע לעצור אותך, יש הקו שלך ממש משובש, אם אתה יכול או לשנות זווית, או שנסגור ונתקשר עוד פעם, כי חשוב לנו לשמוע מה יש לך להגיד.
אז רק שנייה, אני מנסה לעצור במקום אחר, תגיד לי אם זה יותר
טוב. אתה בדיבורית?
אני בטלפון, כן, בדיבורית. לא בדיבורית,
לא. אוקיי, אז בוא
נעשה... איך אתה שומע
עכשיו? לא מי יודע מה, אבל בוא ננסה להמשיך, אם לא אנחנו נעצור ונתקשר שוב. תאפיין קצת באמת את התקופה הזאת שקוראים לה התקופה המיוחדת בקובה, מבחינת הסצנה הגייט.
קודם כל, פידל קסטרו הכריז באופן רשמי על תקופה מיוחדת, פריודו אספציאל, אין טיימפו דה פאס. כלומר, כמו מלחמה, אבל בעיתות שלום, תקופה של סצנה, של עוני גדול, משבר כלכלי. מבחינת הגייז זה מגיע אחרי תקופה גדולה מאוד של רדיפות, של השלטון, של המשטרה. אני בהחלט חקרתי והייתי במצבים מאוד קשים, גם מבחינתי, אבל יותר מבחינת האנשים שחקרתי והייתי איתם, של ממש רדיפות משטרה ומעצרים על מסיבות גייז ועוד. המסיבות
גייז כמובן בחקרתיות. משה, אני... ממש מתנצל, אני כל כך רוצה לשמוע אותך טוב. אנחנו נסגור, אנחנו נשמע עוד טיפה מפורו תיאטרו של ללופה ונחזור אליך, בסדר?
בסדר גמור, תודה.
Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel, después de todo parece.
אנחנו שוב עם דוקטור משה מורן, מנסים לחדש את השיחה שלנו. משה, אמרנו שהיית בקובה לצורך עבודת הדוקטורט, נסעת שם למעלה משמונה פעמים, בין 95 ל-2007, וסיפרת על מפגשים, חלקם די סודיים של הסצנה הקווירית, הלהט"בית שם. קודם כל, איך הגעת בכלל למקומות האלה, אם הם כל כך סודיים?
אני כבר מספר לך, אני יודע שיש לנו בסך כל 10 דקות, וזה משהו שאני יכול לדבר עליו 10 שעות בקלות, אבל הכל התחיל, תראה, אני חושב שכל מחקר מגיע מהאהבות והמשיכות של החוקר באיזשהו מקום, הוא נמשך למשהו מסוים. אני הגעתי לקובה בשביל המוזיקה, בגלל המוזיקה ובגלל האידיאולוגיה של צ'ה גווארה, שהיה אחד הגיבורים האייקונים שלנו באותה תקופה, המהפכה, העובדה שזה לא פתוח לישראלים ואסור. הגעתי ודי מהר, שוב דרך מפגש עם כמה קובנים, הגעתי לסצנה מדהימה, תוססת, שכולה מתרחשת במחשכים, תרתי משמע. גם במקומות חשוכים שבהם השלטונות קובה דואגים להחשיך את האורות ברחוב כדי שלא יראו מה קורה, פשוט מפגשים ומסיבות, מסיבות אנדרגאונד שנקראות פיאסטה דה דיאס פזוס, מכאן השם. כאילו זה היה מחיר להיכנס, 10 פזוס, והם מתקיימים בתחנות נטושות, בחניונים נטושים, ביערות, בכל מיני מקומות, הכל עובר מפה לאוזן בסוד.
רחוק מעיניהם של השלטונות.
כן, אתה צריך להגיע למקום מסוים בשעה מסוימת, נהגי מוניות שואלים אותך ככה בלחש לפייסטה, לפייסטה, ואז הם רק יודעים איפה זה מתרחש, מגיעים, אורות מהבהבים, ממש סצנה מחתרתית. וזה היה המפגש הראשון שלי, דווקא עם מוזיקה מסוג אחר ממה שהשמעת, עם הרבה מאוד האוס וסלסה וטימבה, וגם שם פתאום אתה רואה איך דברים מקבלים את הגוון המאוד מיוחד של סצנת גיי, אני אומר לך, מאוד מאוד תוספת ומדהימה.
תגיד, לא פחדת?
ואז מגיעה המשטרה. כן, אבל זה היה חלק, אתה יודע, זה היה מסעיר. מגיעה המשטרה, אני אספר לך, אחד המסיבות שהייתי בהם, המשטרה הייתה עושה רדדה, מה שנקרא פשיטה, באותה תקופה, בשנים הראשונות, ובאחת מהם תנחשת מי הם עשו רדז כזאת, ובאותה מסיבה היו גם פדרו אלמודובר, וז'אן פול גוטייה, ובילי אנדרסון. והשלטונות היו מאוד נבוכים, כי הם היו חלק מהאנשים שהם עצרו ותחקרו. האקסקיוז היה שהם מחפשים...
חומר לסרט הבא שלהם. הם בתחקיר.
בכל מקרה, בוא נגיד, הייתה המון הטרדה משטרתית, אני יותר, למען האמת, פחדתי בשביל האנשים שדיברתי איתם, לאט לאט למדתי גם, לא לדבר. מצד אחד אתה לא יכול להכניס קובנים, אז אי אפשר להכניס קובנים לבתי מלון למשל, לחדרי מלון. אז זה צריך להיות בחוץ באיזשהו מקום. אבל בחוץ אסור באותה תקופה, אני מדבר על השנים הראשונות, לקובנים אסור היה להתרועע עם תיירים, כי תיירים זה השפעה רעה מאוד, ותיירים הגיעו לקובה רק כי היו צריכים כסף, והשלטונות ממש אמרו, זה מין כימותרפיה כזאת שאנחנו צריכים דחוף למשבר הכלכלי. בקיצור, זה היה מרתק מאוד, אבל מה שגיליתי, באתי בשביל המוזיקה, כי אני אוהב מוזיקה קובנית, וגיליתי לאט שהמוזיקה משמשת, יש את תפקיד מסוים בקרב גייז בקובה, ואני מדבר באמת על הסצנה של הגייז הגברים, למרות שקיימת סצנה מדהימה, וגם בה הייתי, של לסביות, עם תחומים מוזיקליים אחרים, אבל היא מאוד שונה הייתה באותה תקופה, המפגשים היו שונים.
במה הם היו שונים המפגשים של הגברים?
תראה, היו מסיבות פרטיות שהיו נעשים בבתים, גם כן עם קו סודי, שאתה מתקשר למענה קולי, ובכלל טלפון שם הזה, אז סיוט בכלל להשיג קו, ואז אומרים לך כתובת מסוימת, צומת של רחובות, ואתה יודע שזה הצומת שבא המסיבה באותו שבוע. ושם התחברו כמובן גייז ולסביות וטרנסיות וטרנסים, גם במקום המפגש בחוץ, במלקון, בטיילת של קובה בחוף הים, במקום הכי חשוך, כי פשוט המשטרה הכשיכה אותו, עמדה בחוץ והכשיכה את המקומות האלו, כדי שחז וחלילה אם פידל קסטרו יעבור עם איזה אורח מחול, לא יראו את ההומואים והטרנסיות והטרנסים שם ברחוב. אבל יחד עם זה, הייתה סצנה מדהימה, היו מסיבות דרג אנדרגראונד, מועדוני דרג שפעלו, איך הם פעלו? לא יודע, שוחד למשטרה, נתנו להם לפעול באופן קבוע, היו מלא דיבורים על הנושא הזה, וגם סצנות מאוד פרטיות, כמו כשהשמעת את הבולרו, אני מדבר על מסיבות שנעשו בבתים פרטיים, שאנשים, זה על הגייז המבוגרים יותר, שהתחברו למוזיקה הזאת, השמיעו את כמו השיר ששמעת, שהוא אומר, הכל הצגה, כאילו, הכל הצגה.
בוא באמת, תן לנו מילה קצת על האומנית, על ללופה.
ללופה מטורפת לגמרי, הייתה כמובן דמות שהשתמשו בה המון במופעי דרג, וחיכו אותה, אבל היא הייתה טיפוס מטורף, ששר פשוט עם הופעת במה סופר דרמטית, מה ששומעים בשיר זה רק חלק קטן, כשהיא עברה לארצות הברית, כמו הרבה מאוד מהאומנים הקובנים, היא הייתה אמורה להיות מלכת הסלסה במיאמי, באמריקה, היא הייתה הראשונה שטיטו פואנטה לקח ללהקה שלו, אבל באחד המופעים היא הוציאה את נעל העקב שלה ותקעה לו בראש, הוא פיטר אותה ולקח במקומה את סליה קרוז, שהיא הפכה להיות הקווין אוף סלסה. ולופה מתה ככה די בחוסר קול וחולה, אבל היא דמות שהייתה גם כן, אתה יודע, לא היו משמיעים אותה בתחנות הרדיו הרשמיות, אבל בקסטות אצל האוהבי הבולרו, ובייחוד הגייז שעשו את המסיבות האלו, הפרטיות אצלהם בבתים, היא הייתה אחת הגיבורות. עכשיו, בולרו זה לא רק שירי אהבה, זה נשמע כמו שירי אהבה דרמטיים, דוס גרדניאס, פרחים, הכל, אבל זה לא, זה בעצם שירי אהבה נכזבת. זה שירי אהבה של איך אני נבגד ואיך עזבת אותי. ובגלל השפה הספרדית שהיא לא מג'ונדרת כמו העברית, הם יכולים להשתמע לשני פנים. זאת אומרת, איך עזבת אותי או איך עזבת אותי. והם כמובן במסיבות היו מכוונים את זה לכיוון, היה שר מישהו ומכוון את זה לכיוון איזה בחור צעיר או משהו, להראות את כל הדרמה הקשה שהם חיים בהם. שלא לדבר של הגייז מהעידן המבוגר יותר, שלפני השינויים שאני מדבר עליהם במחקר ובפרקים הבאים של המעבדה, שבהם נוצרה גיי אידנטיטי, התחילה להיווצר באי, הרבה בזכות התיירים, אז הדור הקודם של הומוסקסואליות, או אני קראתי לזה הומוסקסואליטיז, שונים שונים של הומוסקסואליות, הם, אתה יודע, הם בדרך כלל חלמו על איזה מאהב שלא היה קיים, והיו נקשרים לגברים סטרייטים שהיו מנצלים אותם ועוזבים אותם.
אנחנו מדברים על התקופה האפלה בחלומות
הלהט"בים. כן, שאנחנו מכירים את זה במקומות אחרים.
גם אצלנו. משה מורד, דוקטור משה מורד, עוד על הסצנה הקווירית במוסיקה הקובנית ועבודת הדוקטור שלך בסדרת הסקטים המעבדה, בימי רביעי, כאן באחת בצהריים, כולם מוזמנים. דוקטור מורד, תודה רבה. אנחנו נשמע עוד קצת מללופה. להתראות.
תודה, תודה.
ביי ביי. Estudiado simulacro fue tu mejor actuación destrozar mi corazón y hoy que me lloras de veras recuerdo tu simulacro perdona que no te crea חלון גאווה אין כמו מבוכה טובה שמטלטלת את השורות כדי לשמח את האוויר הספרותי שלנו. בתחילת השבוע פורסם כי מריקה לוקס ריינוולד, זה השם הנכון. הם הזוכים בפרס מן בוקר הבינלאומי לשנת 2020, והפרס ניתן על הספר The Discomfort of Evening. רבים וטובים שלא הכירו את ריינוולד והספר ניסו להבין את החיבור בין מריקה וההתייחסות אליה כאל הם. היו גם טובים שתרמו ניחוש חתרני ואמרו שמדובר ככל הנראה בשני אחים תאומים. ובכן, מריקה ריינוולד נולדה במגדר הידוע כנקבה. בגיל 19 הוסיפה לעצמה את השם לוקס, לאחר שסביבותיה סנטו בה על הילוכה והתנהגותה הגברית בעיניהם. היא גם ביקשה למקם את עצמה בין המגדרים, ולכן הפנייה אליה מאז היא בלשון רבים. ואחרי שמילאנו אנחנו את חובתנו לתקינות הלשונית המתבקשת, נאמר שריינוולד הם רק בני 29, וההישג הזה של הפרס מכה גלים בקהילה הספרותית העולמית. אלעד ברנוי הוא עורך ומגיש תוכניות אצלנו בכאן תרבות, וכותב על ספרות גם בידיעות אחרונות. הוא קרא את אי הנוחות של הערב, זה התרגום העברי של הספר, והוא איתנו עכשיו כדי לספר עליו. שלום אלעד.
אהלן איציק.
תגיד, אתה משייט בנוחות בכתיבה על ריינוולד כרבים, למרות שהם ישות גופנית אחת?
אני מנסה להימנע מכל התייחסות מגדרית ככל האפשר, כי
זה גם פתרון.
כן, אני תמיד מפחד להתבלבל וזה לא קל, אבל אני מודה שזה גם לא כזה קשה בסופו של דבר. מתרגעים לזה ואז זה בסדר, זה עובר.
אוקיי. קראתי שהם כתבו שמעל שולחן הכתיבה שלהם בזמן שהם כתבו את הספר, אתה רואה, גם אני לא מתבלבל, הם תלו שלט ובו הם כתבו, אני מצטט, להיות חסרי רחמים בעת הכתיבה. אז אני רוצה לשאול אותך, הם הצליחו?
מאוד, מאוד חסרי רחמים. יש בספר, יש דמות של כומר שהוא אומר שאי נוחות זה טוב, באי נוחות אנחנו אמיתיים, וזה משהו שאני חושב שמאוד תקף, כלומר זה גם תקף לדמויות, אבל זה גם תקף לקוראים, כלומר הקוראים כל הזמן מותחים בפניהם זוועות וכאב וחוויות אלימות וקשות.
אז בוא באמת ניתן את הסיפור המסגרת של העלילה לפחות. מריקה, לא מריקה, אבל הילדה יאס בספר, מה קורה לה עם הארנב והאח שלה?
אז היא גרה שם בבית חווה, משפחה נוצרית מאוד מאוד אדוקה, והיא מבינה שאבא שלה רוצה להרוג את הארנב שלה ולהפוך אותו לארוחת ערב, ומתפללת שאח שלה, הם ארבעה אחים, מתפללת שאח שלה ימות במקום הארנב, ואז האח שלה באמת מת, הוא תובע בכזה תמונה איומה כזאת, ומה שקורה מהרגע הזה זה שפשוט הכל קורה.
נאמר רק שמבחינת המציאות זה קרה אירוע דומה לכותבים.
כן, נכון, אח שלהם מת גם בתאונת דרכים אני חושב.
כן.
ובסיפור זה האירוע המחולל, משם באמת הכל מתמוטט, גם ההורים שהם לא, הם באמת לא יודעים להתמודד עם הסיפור הזה, לא רק עם הילדים שלהם, אלא גם עם עצמם, הם לא יודעים בעצמם איך להקל את זה, אז הם הולכים ומתכנסים יותר בקנאות הדתית שלהם, ונעים כאלה מין כחושים, אפשר להגיד, גם כלפי עצמם וגם כלפי הילדים, והילדים פחות או יותר נותרים לבד. ומה שקורה,
ואז הם מדרדרים לאזורים שהם פחות נעימים ופחות נינוחים. שם נוצרת בעצם אותה אי-נוחות של הערב.
כן, אבל זה ממש בלשון המעטה, כי יש שם...
כן, אתה כותב שיש שם דברים שהם פשוט גוברים בגועל מרוב אכזריות.
ממש, ממש. יש שם ממש רגעים של... כאילו פשוט קשה לשאת אותם. גם מבחינה... גם הרבה עיסוק בגוף, שזה תמיד כזה מפעיל, זה מפעיל תמיד את הקורא, וגם המיניות שם נבחנת, הגבולות שלה בתוך המשפחה.
באיזה אופן זה מתבטא בכתיבה?
אני ממש מתכוון לאירועים שקורים בספר, כלומר, הילדים ממש מתנסים מינית. אני תוהים אם להגיד כי זה ספוילר קצת, אבל בוא נגיד ההתנסויות המיניות הראשונות
שלהם. בוא נגיד שעוד לא תרגמו את זה לעברית, ועד שמישהו יקרא את זה בשפת המקור, אז הוא יכול לדעת מה קרה.
הם חיים אחד עם השני. הם האנשים שהם מכירים, והעולם המיני שלהם הוא נוצר, הוא מחושל בתוך פנטזיות מיניות, המון מהן אלימות. והמיניות שם נבחנת, והפנטזיות המיניות נבחנות ביניהם, ו... נעשית בצורה, אתה יודע, מאוד לא מפוקחת, מאוד... אני חושב שיהיה אפשר אולי קוראים מתקדמים, אולי ירצו להקביל את זה לילדים היום, שלומדים את כל מה שהם לומדים מהפורנו, ואז הם מתנסים בזה, בלי שיש איזושהי שיחה אחראית על זה, אז שם זה מופע מאוד קיצוני של הדבר הזה, כי הם באמת חסרי מושג לגבי הכל.
אם אתה צריך למקם אותם, את ריינוולד, בסך הכל מדובר בכותבים צעירים, בסצנה הספרותית העולמית, אתה... נשאל את זה אחרת. לו אתה בחבר השופטים, הפרס היה הולך אליהם?
אם זה תלוי בי, אז לא. אני כן צריך רק להגיד שמתוך הרשימה הקצרה קראתי רק עוד ספר אחד. אבל באופן אבסולוטי, אני לא חושב שזה ספר טוב כל כך, אני חייב להגיד. ספר שמאוד מתכנס ברעיון הזה, כמו שאמרת, של להיות חסרי רחמים, מאוד מאוד אכזרי כלפי הקוראים. עכשיו, זה דבר שיש בו ערך ספרותי, אבל כשזה עומד בפני עצמו, כשזה רק זה,
אז אני רוצה לשאול אותך, האם באמת אותה אכזריות שאתה מתאר בפרוטרוט גם במה שכתבת על הספר, האם היא באמת עד כדי כך מרגישה כמו משהו שרק בא להטריס, או שבאמת היא מחוברת לאיזושהי תפיסה או אמירה שכדאי להקשיב לה?
אני חושב ש בסופו של דבר זה תחבולה ספרותית. זה ניסיון...
אתה לא מאמין,
לא כל כך. תראה, אנחנו נמצאים עכשיו באיזה מין עידן כזה, שבשביל להשמיע קול צריך לצעוק נורא נורא חזק. אחת הדרכים לעשות את זה, זה להיות מאוד מאוד אלימים. היום אנשים עודדים את התרבות שהם מצורכים הרבה פעמים, עד כמה זה מטלטל. המילה מטלטל נאמרת המון. האם זה מטלטל או לא? האם זו חוויה מטלטלת? וזה ספר מטלטל, אי אפשר להכחיש את זה. כלומר, כל מי שיקרא אותו, אי אפשר להישאר אדיש. ספר מאוד מאוד קשוח. להגיד שהוא מבצע איזושהי פעולה בעולם, שיש לו איזושהי אמירה, כן, יש לו אמירה על זה שהעולם הוא קשה, העולם הוא רע. אפשר גם, אגב, אני כשקראתי את הספר, לא היה לי מושג לגבי המגדר של הכותבים. חשבתי שמדובר בכותבת, לא היה לי מושג, אבל אם רוצים, אפשר גם לדבר על זה שילדים שגדלים ב... בסביבה שלא רואה אותם, בסביבה שחונקת אותם, אז אחרי זה הם מרגישים נורא נורא לבד, הם יכולים באמת להפוך לאלימים כלפי עצמם, הם יכולים לשנוא את עצמם, ואפשר לקחת מזה כל מיני מסרים. אבל יש פער, ואולי זה צריך לשים רגע את הלב, שהדמות, הגיבורה יאס היא מאוד מאוד ילדותית, יש לה תובנות ילדותיות כאלה שאנחנו נורא רגילים עליהם מספרות שמנסה לייצג ילדים.
עד כדי בנאליות.
כן, אז הפער בין הנקודת המבט הזו, שהיא מאוד מוגבלת, מאוד, והיא גם, אגב, מרגיזה באיזשהו שלב, הפער בין זה לבין הזוועות שמתחוללות סביבה, מייצר משהו שבעיניי הוא בלתי נסבל, כי זה, יש לזה משהו כמעט לא מוסרי, זה לקחת את התודעה הכי תמימה, הכי לא מיודעת, הכי מסכנה, ופשוט לשים אותה על פי הגיהנום, ואז לראות מה קורה, ומה שקורה זה זוועה, והזוועה הזאת זה מבחינתי לא ספרות גדולה.
אבל היא זכתה בפרס המאוד יוקרתי הזה. אלעד ברנועי, צריך להגיד, אתה משלנו, אתה עובד כאן בכאן תרבות, עורך ומגיש תוכניות, וגם כותב על ספרות בידיעות אחרונות. תודה רבה שקראת בשבילנו.
תודה רבה, איתי.
להתראות.
ביי.
חלון גאווה.
לא לעתים קרובות אנחנו חוזרים לספר שדיברנו עליו, כמעט אולי המשך לשיחה הקודמת שלנו. הספר, מה ששייך לך, שכתב גארת' גרינוול, יצא לאור בעברית לפני חודשים אחדים בהוצאת עם עובד, ועם צאתו דיברנו כאן עם המתרגמת שלו, ליה נרגד. בשבוע שעבר התפרסמה במוסף הספרים של עיתון הארץ ביקורת מאוד נדירה בניסוחים שלה, וזאת סיבה מצוינת לחזור לספר הזה. כי כך כתב עמרי הרצוג, מבקר הספרות במוסף ספרים של עיתון הארץ, על הספר מה ששייך לך. אני מצטט. לאחר עמודים ספורים אחזה בהתרגשות, כזאת המלווה מפגש עם יצירה חריגה ואמיצה שנוגעת בטבע האנושי ומפעילה רגש כביר. זו יצירת מופת ואיני משתמש במונח הזה בקלות דעת. עד כאן. עמרי הרצוג, ציטוט, ואנחנו אומרים עכשיו שלום, עמרי הרצוג.
אהלן.
אנחנו תופסים אותך בלונדון.
נכון.
ומקנאים בך. תגיד, מה הופך רומן ביקורים של סופר צעיר ליצירת מופת שמהלכת קסם כל כך גורף על מבקר מוערך ומעמיק שכמוך?
כן, כן, האמת שמהלך הקריירה שלי כמבקר ספרות זה קרה לי מעט מאוד, במיוחד בספרות חדשה. אני זוכר שכתבתי על טוני מוריסון לפני 10 שנים, או ג'מייקה קינקייד לפני 15 שנים, שזה ספרות מופת, ואני חושב שהספר הזה הוא משתייך לקטגוריה הזאת. ואני חושב שכאילו מה שייצר את ההתלהבות העצומה שלי, אני באמת חושב שזה ספר נדיר, וספרות מופת מהסוג הזה מקדמת אותנו הלאה, משנה את האופן שבו אנחנו קוראים ומבינים את העולם, את הסיפורים שיש בו, מוסיפה איזה רובד חדש למבט שלנו על העולם.
כן, מיד נרחיב על זה, רק נספר שבגדול סיפור המסגרת הוא קשר שנוצר בין מורה אמריקאי לאנגלית בסופיה, בירת בולגריה, עם צעיר מקומי, מיטקו, ומשם מתפתחת ביניהם מערכת יחסים מגוונת, אפשר לומר, כאשר הגיבורים עצמם עוברים תהפוכות רגשיות, מוסריות, מכל מיני היבטים. אתה תיקח את זה מכאן.
כן. אז אולי נתחיל ככה בסצנת הפתיחה כדי להבין קצת את העלילה. סצנת הפתיחה מתרחשת בשירותים הציבוריים של ארמון התרבות בסופיה, שזה מקום מפגש ידוע לשמצה של הומואים, והמורה, המורה שמספר בעצם את הסיפור בגוף ראשון, אנחנו לא יודעים את שמו, אבל גבר כבן 30, שמגיע לסופיה ללמד אנגלית בבית הספר.
שבאורך פלא זה אדם... דומה לביוגרפיה האמיתית של גארט גרינוול.
נכון, נכון, ויש כנראה הרבה קשרים אוטוביוגרפיים שעליהם הוא גם סיפר. ושם הוא פוגש צעיר בשם מיטקו, כמו שאמרת, והם מקיימים יחסי מין תמורת תשלום. והקשר ביניהם ממשיך, הוא ממשיך ומסתבך. מסתבך, מתפתח בכיוונים לא צפויים. ובעצם הקשר ביניהם, אני חושב, יוצר איזה מין מבט מאוד מאוד מדויק ואמיץ אחד על, יחס, על תשוקה מינית ועל ההקשרים של תשוקה מינית ועל האופן שבו תשוקה מתפתחת לאהבה, צורך, מייצרת ביטויים של אכזריות ושל נדיבות. זה נוגע שם בלב הדברים, בלב המהות האנושית הזאת שקשורה ביחסי החליפים.
בוא ננסה רגע, אומרי, בוא ננסה רגע להישאר בחלק הראשון של, לפני שנגיע לאכזריות, לחלק הראשון שאמרת לגבי האהבה, הצורך, ההיזקקות. מקריאה בספר לא מתקיימת שם שום הדדיות כאשר מדובר על אהבה והתאהבות או על היזקקות. על היזקקות אולי יש שם של כל אחד מהצדים, אבל אין הדדיות בתחושות.
נכון, אין הדדיות. אגב, חלק מהביקורות על הספר עסקו בזה שבעצם מדובר בעולם ראשון מול עולם שלישי, אמריקאי עם כסף, ומעמד מול צעיר שאין לו כלום. זה נכון, אין הדדיות, אבל כל הזמן יש מסע ומתן, יש שם איזה כלכלה כזאת שמתרחשת בין שניהם. כי למיטקו יש גוף יפה, אוקיי? והוא נחשק. זה ההון שלו, זה מה שהוא מציע. למורה יש כסף, והמורה בודד. אז הוא צריך מישהו שיפיג את הבדידות שלו, ולכן גם התשוקה שלו היא נעה לגבול בין תשוקה ואהבה. אבל לאט לאט מתברר שמיטקו לא צריך רק את הכסף, הוא צריך גם חסות ואפילו ידידות מסוג מסוים, והוא מצפה שהמורה יעניק לו את הידידות הזאת.
אבל על פי המידות והיכולות הרגשיות שלו, לא בהכרח, והן לא בהכרח תואמות את אלה של המורה.
נכון. וזה באמת חוזר כאילו זה משונה להשתמש במונח כאילו כלכלה או כלכלת יחסים, אבל זה בדיוק זה. זאת אומרת, עד כמה המורה יכול לשלם במחרות למיטקו בידידות ובחסות תמורת הגוף שלו. אז לכל אחד מהצדדים בתוך הדינמיקה הזאת, שהיא דינמיקה קשה ומסעירה ומעניינת וגם מלא ארוך, לכל אחד יש מה להציע ולכל אחד יש צורך, והם מתנהלים באיזה מסע ומתן מתמיד על הצרכים האלה.
אתה מייחס לגרינוול המון אומץ בכתיבה. למה בעצם צריך להתפעל מהאומץ, ממה שאתה רואה אומץ?
כן, אני חושב שיש אומץ, קודם כל זה כתוב בצורה עילאית, אבל אני חושב שיש משהו מעניין בבחירה שלו, ועל זה הוא גם מותקף הרבה. על ידי נציגים של קהילת להט"ב, כי הוא חוזר לאיזה מסורת ספרותית שכבר קצת נעלמה מהעולם. מטעמים של פוליטיקלי קורקט וייצוג נכון של הומו.
על הייצוג של הומו כנדקה, כאפל, כמודר, כמדוקה. כן.
שוב, אני לא יודע עד כמה מדוקה, כי בעולם שהוא מתאר, שהוא באמת עולם אפל, זה עולם של השירותים הציבוריים, של הסוד, של הבושה, של האשמה. העולם הזה כאילו היה נוכח בספרות הקווירית.
וגם בקולנוע.
וגם בקולנוע, נכון. והוא היה מאוד דומיננטי גם, כזרם שוליים, כזרם מחזרתי, עד שנות ה-80, אני חושב.
כן, בישראל לפחות, נגיד, מייחסים את זה לסרטים של עמוס גוטמן.
נכון. כן. וגם לכתיבה של יותם ראובני, נכון. ואילן שיינפלד. כן. הם היו השלישייה ככה. אבל אז הספרות, הכתיבה הזאת נעלמה. והיא נעלמה בגלל תהליכים של נורמליזציה אזרחית. ככל שאומרים צברו זכויות אזרחיות, ועברו תהליכים אזרחיים של נורמליזציה. כלומר, טשטוש השונות, כן? אז גם הספרות הזאת נעלמה, והחליפה את מקומה לספרות שבעצם דומה מאוד לספרות הסטרייטית, במובן שהיא מדברת על, על, על קשיי אהבה ועל קשיי זוגיות, ולפעמים על הקמת משפחה, כמובן שהנסיבות הן קצת אחרות, אבל בבני עומק הסיפורים נותרו דומים. כשההומואים יצאו לאור, אז גם הספרות יצאה לאור, במובן זה שהיא... שהחללים הפיזיים שבה היא מתרחשת הפכו להיות מוארים וגלויים, מוכרים מאוד לקהל, גם הומואי וגם סטרייטי.
כן, אז מה שאתה אומר בעצם ש... מה שאתה אומר בעצם, אנחנו חייבים לסיים לצערי, מה שאתה אומר בעצם זה שמה ששייך לך, הספר אולי מחזיר או מעורר איזשהו געגוע לתקופה שדווקא היה כיף להסתתר, הוא היה איזה ריגוש נוסף בהוויה.
כן. אגב, זה לא שהתקופה, זה לא שזה נעלם לגמרי, זה גם לא נעלם כמובן, בכל העולם.
נכון, חשוב להגיד אבל, את זה.
כן, אבל, אבל יש משהו הלך לאיבוד, משהו בתחושה של הסכנה והריגוש, לגמרי. וגם ברגשות שזה מעורר, הרגשות העזים שהסכנה הזו מעוררת, שקצת נעלם הספרות ההומואית. הוא לא נעלם מהחיים, אבל הוא נעלם מהספרות.
וזה כוחו בעצם של הספר בעיניך.
כן.
אני, אין לי אלא להסכים איתך, עמרי הרצוג, יצירת מופת אתה אומר על מה ששייך לך, ואנחנו מצטרפים על זה ומזמינים את מי שעוד לא קרא לשים יד על הספר הנהדר הזה. עמרי הרצוג, מבקר הספרות של עיתון הארץ, תודה רבה לך.
תודה.
להתראות. אנחנו שומעים את אסף אור עם שיר חדש שלו, מכיר אותך, שיר שהוא כתב לבן הזוג שלו בדיוק לפני שנה מהיום, ביום האהבה, שיר שהוא ביקש שישאר למזכרת ביניהם. הוא גם ייקח אותנו לסיום התוכנית הזאת של חלון גאווה. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת. ליאור כאן... רועי קנטן הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע, עוד חלון גאווה ביום רביעי הבא. להתראות. ובלילה הזה מיליון זיכרונות שכבר נרקמו למנגינה, כל נגיעה רכה בנפש שלי שלך, אני כבר מכיר אותך כל כך טוב, וכל יום שיעבור יכניס לנו עוד קצת אור, ומה שיעצור אותנו בפסנתר, איך שהכל קפה סביב, ושרתי איתך השלמנו תמונה, קרחת את הלב שלי בך.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.